שחר אמר באמת, בקשר לאמא של חב"ד, אבל בזכות סיפורים מעשיות בשנים קדמוניות, אז היא קצת מתנתקת למעשה במנברג, בין שפחה שהם טרפו, ואז פתאום מבינים שההסתבכות בנפש שלו קדמת באמת, יכולה גם, מי שמכיר את הסיפור שם, להגיע למקומות קצת אחד הרבה יותר מפחידים, ובסוף הרבה יותר עליונים. באמת, היה את הפסקה כאן, וניכנס לפחדים יותר קיצוניים מהתניא בסוגיה הזאת, וניכנס ממש ליער, ששם החיות ינמו בצורה מפחידה, אבל בסוף נזכה לראות איך מהחיות האלה יוצא ניבול מיוחד, מי שמכיר את הסיפור שם. כן, צריך באמת ללמוד את הדברים ככה ולחץ אותו בזאת השם. בואו נתחיל. שתי נפשות, נכון? עיקר לגלל אולי, נכון? שתי נפשות, נכון? שתי נפשות. בעמוד ריש למדי. יש שכונה פרטים, כאלה, כאילו זה קצת יעזור לי.
שמירה,
נפשות. קובץ א' במיוחד, א' ב' ב'. הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות, נפש טובה אלוקית ונפש רעה באמת. הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להראות הדרך של ההבנת התודעה האנושית במהות הנפש. השביל היותר סלול לדרך החיים מוסריים ושלמים. אדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת ישראל. כשהתורה מתרחבת, הרי מקשרת לנו בנפש אלוקית, לאחיבה, לאימה, לחזקה, וכאשר המצוקה מתגברת, משים פנים, הנפש רע בימית, לצחצח, זעמתה, לשמח. ואם שהיא מתעשרת בדי זה מתארת, מרגיל האדם בזה את עצמו, לבית הוא כתב כאל דבר עומד בחוץ לתמותו העיקרית, וזה שופט הוא את עצמו בצדק. השאיפה לפעות הטבע, שיש בימית, לעילוי לטובה וזכור, היא חטיבה של עודה חשובה, לא מוגש תמיד בכל עומד ועתות נחצותה, ואת עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לא ולעולם, בכל עבודת הקודש, שכל הנולדת לזיכוך, כל נדרש לדרכך. אז באמת, כל המבט המיוחד הזה, שכבר עוד לפני התניא, כבר בשערי קדושה, לבחי אביטל כבר, שאותו התניא בעצם מצטט בדבר הזה, ושם הוא העיר את המבט הזה. שכמו ש... קצת שאלון, פסקה ג' טיפה, קצת הזכרנו את זה. זה בעצם לכאורה, זה שבתוכנו יש נפש באמת נפש אלוקית, זה לכאורה דברים ידועים כבר מתחילת ספר בראשית, הלא אם תטיב סעד ולא תטיב לפתח חטאת רובץ, ואם שולבך. או מה שהגמרא בברכות אומרת, למה כתוב היצר שתי יהודים, כלומר ששתי יצרים יש באדם, יצר הטוב ויצר רע. אז לכאורה אין כאן איזה חידוש מהפכני, זה דבר שזיל קרי בעיריו, כולנו יודעים שאכן סוחר יצר יש בקרבנו. זה דבר שאנחנו עומד בתשתית כל סוגיית הבחירה החופשית של האדם, בזה שצדיקים, בינונים, סליחה, זה ואיזה שופטן, הם כל מציעים במתח הזה, בין יצר הטוב לבין יצר רע. אבל, הסיבה שהדבר הזה הוא בעצם סתרי תורה. וכמו שזכרנו פסקה ג' שעד לעת החדשה, שמלאך הרע, בעל כוחו, ואולי קצת בעל כוחנו, חשף קצת את הסוגיה הזאתי, בצורה יותר מרישה, דרך כל הפסיכואנליטיקה שהתחדשה בעת החדשה. שבגלל זה הרב ראה סימן משפעיה, שזה כבר הגיע הזמן לגלות את רזי תורה. וכמו שהרקל אומר, ולהבין שזה אחד מהיסודות יותר נכבדים להראת הדרך של הבנה אנושית. כי לתאר את הכל בצורה של שתי נפשות שקיים בתוך האדם, זה משהו הרבה יותר מטלטל. כי הציור הפשוט של יצר טוב ויצר רע, אומר שיש איזה אדם תמים שנמצא באמצע, ויש כוחות חיצוניים שמנסים לגרור אותו לרע, ויש לעומתם גם מלאך טוב שמנסה לכוון אותו, להדריך אותו בדרך ישרה, ואדם נמצא בתווך עם הבחירה החופשית שלו, וצריך לא להיגרר אחרי יצר רע, ולזכות לשמוע את הדברים של יצר טוב. שמתואר בשפה קצת שונה, שזה לא יצר טוב יצר רע, זה כוחות חיצוניים שעושים את האדם, אלא שאדם עצמו מורכב בשיעותו בשתי סוגי נפשות, זה הרבה יותר, קודם כל מכניס גם את הטוב, אבל גם את הרע, כחלק מבני האישיות של האדם. זה גם מעבר לזה שפתאום הרע הופך להיות חלק מהמרכיבים של האדם עצמו, זה גם בכלל הופך את האישיות של האדם להיות אישיות, לא כמו שאנחנו זוכרים את דברי הרמב״ם, שנפש האדם היא אחת, שיש איזשהו, יש הרמוניה ואחדות יסודית שמצאת בתוך הנפש האדם. לכאורה, אנחנו מדברים כאן על איזשהו דיכטומיה כזאת, ומורכבות כזאת, שמרכיבה את האדם עצמו, שזה דבר ככה שמאוד לכאורה קשה לשמוע את הדברים, ושבכלל מדברים על הנפש האלוקית, ועל הנפש הבאמת בשפה הזאת, אז אנחנו בעצם מבינים שהמושג, מה שאדם כיננו יצרה, עכשיו אנחנו חושבים אותו בתור נפש בהמית, שהיא חלק מהזהות שלנו, אבל נפש זה דבר מלא, זה דבר עשיר, שמורכב מרמח איברים, משיסה גידים, מחלקי נפש שונים, ממערכות מפורטות עשירות, של זה, לעומת זה עשה אלוקים, זה לא איזשהו דחף חד פעמי, שגורר את האדם לרע, אלא זה פסיכולוגיה שלמה, עם מערכות חיים שלמות שמסותרות בתוך הדבר הזה, וזה דבר שבמשמעות, בהסתכלות הפשוטה של הדברים, מעורר הרבה יותר איזשהו צד מסוים של קצת בעלה מהדבר הזה. ולכן, כמו שאמרתי, בדורות קודמים, הרב ראה שהדבר, לומר את הדבר הזה, זה סתרי תורה, כי ההבנות שאמרנו כנראה לא בדיוק נכונות, וצריך להבין את הדברים בצורה יותר מעמיקה, אבל הפרסום השטחי של הדברים האלה יכול להוביל לכל מיני מסקנות לא נכונות בהדחת האישות של האדם. לכאן או לכאן אני כבר אומר, או לגרום לאדם להבין לדימוי עצמי נמוך, שיכול להוביל אותו לייאוש, שבתוכו עצמו יש איזה משהו מאוד מאוד רע שנמצא בתוכו, ו... הייאוש והעצות הזאת יכולים להפיל את האדם בהרבה הרבה נפילות, בהרבה חטאים, כתוצאה מהדימוי עצמי הנמוך הזה. או לחלופין, ברגע שאדם מדבר על הפיצול באישיות הזאת, בנפש שוקית נפש בהמית, יכול להביא את האדם גם למסקנות הפוכות, שבעצם כמו שיש איזה ביטוי כזה, זה לא אני, זה יצר רע שבי ככה, לפעמים יש... שפה ילדותית שככה אומרת, וזה בעצם כאילו בא קצת לשחרר החיות של האדם מכל מיני פעולות שהוא עושה, כי זה חשוב לאיזה מפלצת לא מובנת שנמצא לתוכי, והפיצול הזה בין שתי החלקים האלה, לכאן ולכאן, הוא לכאורה מוביל למקומות לא מובנים, ומשום מה הרב אומר, שזה דווקא אחד היסודות יותר נכבדים, להראת הדרך של הבנה אנושית, וגם השביל יותר סלול, לדרך החיים המוסריים השלמים. אז אנחנו באמת צריכים קצת להבין את הדברים האלה, ובאמת, האמת היא שזה קצת מפתיע, שדווקא הרב זצ"ל מדבר בשפה הזאת, אנחנו בצורה פשטנית חושבים, שאולי התניא, שקשור יותר הדחות בגלות, אז הוא יותר אולי יתאר את הדברים, וכמו שהזכרנו אז, שאומר, נשמה שנתת בי תאוריי, עד כדי כך שזה נראה שאני זה לא הנשמה, אלא זה משהו חיצוני שיצא בי, ככה אם לעשות אותנו כותב באחד מהפרקים הסמה שלו, שזה ממש ממש צורה של עבודת השם, שבנויה על הרבה ביטוש, והרבה התמאמרות, כולם מאוד מאוד חוגגים את יד כסלב.
לא כל
יודעים מה זה ביטוש, הרב. אז אני אסביר, כן, אבל לפני כן, כולם את יד כסלב, כולם חוגגים, אחר כזה של ניגוני ומשקה, והכל ארץ למה, אני חושב לכם שחסידות חב"ד, היא חסידות מאוד מאוד קשיחה, מאוד מאוד עם דינים, מאוד מאוד עם יחס ביקורתי של האדם לעצמו, לבטש, זה הכוונה לתת מכות לנפש הבאמית שלנו, ומי שנכנס ככה קצת ככה לעומק הפרקים בנפש התניא, יודע שאם הוא זכה להיות צדיק, אז אולי החיים שלו מתוקים, נפלאים וטהורים ואלוקים לגמרי, אבל ראיתי צדיקים ומועטים הם, אז קראנו כמה פעמים, שאם אדם פעם אחת בחיים שלו עבר על איזה עבירה מדברי סופרים, וכנראה שהוא קשור לקטע רשעים, רשעים אפילו, לא בינונים.
אם עלה לו מחשבה, אז הוא
בינוני. בינוני, אבל אם הוא פעם אחת חטא בטעות, שכח לברך, אמר את בטעות לשון הרע, מה שכזה, זהו, הוא כבר, זה איזו שריטה שלא תחופר, הוא כבר קשור לקטע רשעים כבר, ועליה כל ה... אז יש לו יכולת אולי ככה קצת, כולי ואולי, על די הרבה הרבה יסורים קצת למתק את הדבר הזה, אבל עדיין, אם הוא יהיה מתמודד, אז זה ספרה של בינונים, עם כל הביטושים הקשים שעשו שעושה לעשות נפש באמת שלו, זה חסידות מאוד מאוד לא פשוטה, צריך לשתות הרבה משקה כדי לא להיות עצוב, כאילו אחרי אני רוצה אמרתי, וזה לכאורה לא מתאים לרב דצל, שכך בכלל קודם כל מדבר על הרמוניה ועל אחדות, שבכלל היא פתאום ממש האישיות שלנו היא מפוצלת, ולעומת שבתוך האישיות שלנו, הזקה והתאורה, יש גם, ותראו איך רם חנה זה כאן, לא כמו רתניה, הרבה ובטח כזה נתניה, כאן זה נפש רעה בהמית, נפש בהמית, לא תוכל להגיד, כאילו בסדר, חתולה ותרנגול, זה משהו טבעי, וזה משהו אין מה לעשות, זה אולי לא מספיק עליון, אבל זה משהו שהוא באמת, אנחנו מלטפים חיות נחמד, וטוקים וכל זה, זה דבר נחמד כאילו, אם כאילו מספיק, אבל לכנות נפש חיה, נפש רעה בהמית, תציצו על העמוד הבא, יש אדם שמגיש את מהות הנפש הרעה, הנפש התמאה שביקיר בו. הרב כאן פתאום משתמש ביטוי עוד יותר מפחיד, שבתוך אדם יש נפש תמאה, והרב כאן לא בא לומר, לא, 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 זה לא נכון, זה הוא חי באשליות, אלא לעומת הנפש התמאה, הרב אומר, יש לו נפש אלוקי תאורה. הביטויים של הרב הצל, שהוא מדבר על דבר הזה, מה שרמזתי למעשה בין מרח בשבחה, שנתחלפו, לברסלב, שבאלה שמדברים על הנפש בהמית, מדברים עליה לא כנפש בהמית, אלא אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של הרב הקובץ א', קוף עין ב', קוף עין ג'. הייתי צריך מנהוריה לצלם לכם את הפסקה הזאת, אבל הרב אומר ככה, האדם שהוא בפנימיות נטיית גופו, פנימיות, נו, אנחנו צפים כבר שער, יעיף אותנו עכשיו, ומזגו, נוטה לרעה, חיית האדם שבקרבו, זה כבר לא נפש בהמית, זה נפש חייתית, כן, זה כבר לדבר על הג'ונגל שנמצא בתוך האדם. כן, אתם למדתם פרק שני, חיה, בהמה, יש בהמות שהן נמצאות סביב האדם, יש חיות שהן נמצאות רחוקות מן האדם. נוטה לי לסתכלות והתקשרות העצמית לצד החושך, הבלבול והטוב שבהוויה. אני קשה לקרוא את ההמשך, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, האמיץ הוא בתוכן רוחו, כאילו הנפש האמיץ של התניה, זה מה שנקרא מזיק שם, כן, שיש הנאה לאיזה קור, הנפש החייתית של הצל, זה מזיק קרן, שכמנתו להזיק עוד פעם, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, האמיץ הוא בתוכן רוחו, ועל פי שכל זה הולך וזר המדע והכשרה שכלית, עצור של דמיון וכל מחב היה מתחס אליו, וכיבור מחוצה לו. ישר רב מנחם אותנו, אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים, ואין כמו שהוא משחרר את עצמו, תביא טוב, את כל הבאים תחסיו, יחס קרוב ורחוק, מאבד רצונו, ביום הקיבוע התוויה העליונה, עדיין של הטוב אלוקי, לפי דון רצון לכך, חוויה הולכת מוצבת נגד עיני רוחו, אבל כל מי שקורא טוב את הפסקה שקראתי, חבל שלא ציירתי לכם אותה, זה נראה שזה לא כוחות, בין נפש שלו כדבש באמת. הרב התחיל עם הנפש באמת, וניסח את זה בתיאורים מאוד מאוד פנימיות, נטיית גופו, שהרב עבר לדבר על נפש אלוקית, אז הרב מדבר יותר למה הוא מיועד, אבל אדם נועד, אבל אדם נוצר לעבוד את עבודת אלוקים, עובד אלוקים, ומה שהוא משחרר את עצמו, את הווייתו, ואת כל מטרס אליו, יחס קרוב או רחוק, וזה ככה באמת, כמו שהזכרתם את הולכים לפני, אולי שבוע שעבר, עם מה שהרב מדבר, על שתי נטיות שמצרצצות, שיש בנו כוח רע, ואי אפשר להתעלם מלראות גם צדדים טובים שקיימים בנו. אבל נראה קצת שהרב כאן אומר, שהמוחזק כמה באישיות שלנו, זה הנפש הבאמית. אל תדעי כבר, אני... מילה, זה צריך סבלות, אל תמשיעו את זה, אם הכל יתפך, אבל אני רק... עכשיו גם בצדק מוחק, שאני אישה לומר את הדברים, אבל חשוב כן קצת לקרוא גם ככה, כדי... אני אומר למה חשוב לקרוא ככה, כי אנחנו יודעת שם עוד רגע להפוך את הכל, אבל אני בא בסוף, אני בא לחזק, לא בא להחליש. אני בא לומר, כמו קודם שרב הצהל, אומרים, וואו, איזה תמים הרב הצהל, חבל שהוא לא יודע את הסיפור שלי, אם הוא יודע מה אני, ואז בין אנשים אומרים, טוב, אז אולי אני, לא כאן אני קשור לתורה של רב קוק, הוא מדבר אנשים, כמו שאומרים, שאתה מספר של בינוינים, ורב קוק מספר של צדיקים, ומנקותי מרן מספר של רישויים, כנראה אני אלך ללמוד מנקותי מרן, כי רב קוק לא מבין אותי, פדיחה לי, שאם היה יודע איפה אני נמצא, שאני כן בא לומר, הרב הצהל הכיר אותנו, הכיר גם את החושות שלנו, ואף על פי כן בסוף את תדאגו, הכל יתהפך לטובה כאילו, אז אני רק בא, קודם כל לומר, הרב הצהל לא היה תמים, ולא התבלבל בהכרת הזהות שלנו, אלא יש לו כאן דברים, עוד מעט נבין, עמוקים יותר שהוא בא בואו נקלקל.
דלת דברים.
אני חושב מילה מילה.
לא, קודם כל, אם אנחנו עכשיו נסתכל פה על כולם, רוב האנשים אולי יש להם חוסר ביטחון עצמי, שזה רחוק מהנפש החייתית שמדובר פה. רובם פה רוצים לעשות טוב, ואם יש מישהו שפתאום יש לו איזו התעוררות של משהו, הוא מרגיש לא רע עם עצמו, אז להגיד שעכשיו אנחנו בתוכנו, יש גם צד כזה, טוב, זה אחד. כן, זה. עכשיו שתיים. אנחנו לומדים גם הרבה מערב, הרבה מערב. המערב כל הזמן מחזיר לנו. החטא הוא חיצוני לאדם. הוא חיצוני.
בישראל, כן.
ג' 3. מה הגיון שלי, סתם? אני אומר, מה, לא הבנתי, השערם אומר נפש האדם, אכלתי איזה מסתדר
זה. שאלתי
זה. כן, זה. והדבר הרביעי, זה יכול, הרב אמר, הילד הקטן שלי אומר, זה יצר הרע, דווקא אני מכיר את זה. הייתי עם הרבה חבדניקים בחיים שלי, אני הייתי עם הרב שטיינדאץ. יש קטע שפתאום רוקדים, עכשיו זה הנפש הבאמית, מותר לעשות הכל. זאת אומרת, דווקא זה יכול לבוא לשחרר, הנפש הבאמית פורצת עכשיו, זה זמן שהנפש הבאמית, זאת אומרת יש בזה גם הרבה הסרת אחריות.
זה הבעיה, זה שזכרתי,
זה
שזכרתי, כבעיה כאילו.
לא, אבל אמרתי שהנפש הבאמית זה אומר הרבה חוסר אמון בעצמנו.
לא, ואמרתי בלי דרגיסה, מפורש אמרתי, בלי דרגיסה אמרתי זה שחרור אחריות משנה כאילו. כן, אמרתי, מה נפשך? אם אני מסתכל על דבר הזה, אז אני רע. אם אני מסתכל על צדדים, אז כמו שמעתי את המשפט, זה לא אני, זה הצרה שלי, ואז אתם עושים חיובים
וכל הדברים. לא, שצדדים לא טובים, אני אמר שצד חיובים.
לא. אמרתי שאתם לא טובים. כל מה שאמרתי זה ארבע הקדמה, אמרתי, למה קשה לי לכל דברים האלה, ואני מופתע, לא מאמין למראה עיניי, שמורי והרבי, הרב קוק, ככה רואה את הדברים האלה.
הוא לא למד הרב קוק.
מה זה כן, הוא לא למד הרב קוק. ואמרתי שהרב את הדברים האלה, כתב את זה הרבה יותר מפחידה מאשר התניא, כמו שאומר, כי הוא קורא לזה נפש חיית הרע שמקיבו, הנפש המאה שמקיבו, הוא מתאר את זה בצורה של חבץ אחים, לשבר חלות, תמיצו בתוך הנוחו, זה ממש קשה כאילו, קשה לקריאה, אבל הרב הצהל כותב את הדברים, אני כל זה, איזה קשה כאילו, שהייתי מאוד לצפה את זה, אבל כל מה שאני צריכה את השיעור זה, בדיוק מה שמפריע לי בדברים האלה, לא מבין את זה, איך זה מסדר עם ההרמוניה, איך זה מסדר עם זה, שכמו שהרב שר אומר, שאנחנו יודעים שיש לנו, אנחנו ישראלים, אז אנחנו כולנו טוב גמור, זה נהיה דרגיסה, אם נגיד טוב, הסיבה שמש מביא זה איזה גיבל תחת, אז מסירים אחריות וכל דבר הוא שם את זה כאן, ואז מילא, זה לא נורא שאני חוטא, כי זה לא אני, זה יש לי הרעה שלי, כל מה שהרב שר רק סיכים את השאלה שמעתי בהתחלה, רק בסדר, מעולה, כל דברים האלה, באמת, דוקקים ביאור, מה הרב כאן באמת מתאר כאן
כל דברים,
זה באמת, אבל איך שלא יהיה צריך להבין, שמה ש, כמו שמעתי גם בקופן ג', באלף קופן ג', וגם שהזכרתי באורות ישראל פרק על הפסקה ו, שהרב שמה כן מתאר חוסר איזון לכאורה, בין הנפש הבאמית שאותו הוא מזכיר תמיד בהתחלה, לנפש הלוקית שאי אפשר להתעלם מנה, ושאדם רק נועד אליה, שזה ככה קצת מאוד מטריד אותנו, בדיוק לכאורה זה הפוך, אבל זה כן מתיישב עם דברי חז"ל, שאומרים שיצר הרע יש באדם כבר בהתחלה, יצר לב האדם רע מנעוריו כבר משעה שננער בטנימו, ויצר הטוב יש לאדם רק שהוא מגיע לגיל בר מצווה, רק אז הוא זוכה ליצר טוב. אנחנו רואים שגם חובת הלבות הרבה מדבר על זה, שכן יש איזשהו קדימות, לא איזשהו קדימות מובהקת לנפש באמת, על פני הנפש האלוקית, וכל זה קצת תימה שהיינו מצפים שיהיה לכאורה בדיוק הפוך, שהדבר החיצוני לנו יעבור בהמשך החיים, כתוצאה מכל מיני כישלונות, ודווקא הצד הטוב שבנו, הוא דבר שצריך להיות קיים בנו כבר מטבע היצירה הראשונית שקיים בנו, אז את כל הדבר הזה, ולכאורה היפוך הסדר הזה, באמת שאתה צריך להבין מה זה, על מה זה, ומה אומר הדבר הזה, בסדר? כדי באמת להבין טוב את את כל הדברים כאן שהרב צלקן אומר, אני מאוד הייתי רוצה גם לקרוא את הפסקה כאן בקופן ג' בסוף, אני כבר עכשיו לומר, וזה דברים שקשורים למה שקצת דיברנו פעם שעברה, טוב, תזכירו לי שאני צריך לחזור לקופס א' קופן ג' במשוך שנראה את הדברים, ואז קצת באמת כן להבין בדיוק את מי אני באמת, ומה הצד המדומה שלי, כי פסקה קופן ג' ייתן לי, אז אולי, אם, אולי גם נתחיל את הפעם הבאה, ונוכל לצלם את זה גם בנחת, כדי לסדר את הדברים, אז בינתיים, כדי להבין את הדברים, נוצרת לרגע, לקרוא בפסקה שלנו כאן, את ההמשך של הדברים, וזה אולי קצת יותר להבין את הדברים. כי הרב כאן, שהוא אומר למה הדבר הזה, הוא כל כך חשוב, והוא גם משביל יותר סלול לדרך החיים, אז הרב במשפטים הבאים נותן, רק שעולה פשוטכם רגע, אוקיי, פשוט מישהו שם לי את המעטפה הזאת, אז יצאתי לי גם כאן, הסתכלו ב... אני, טוב, לא, אני רואה שכל מישהו שאני אומר רק יותר, טוב, כן, התנגדו. אז תהיינו רק. טבע הגוף האנושי, וכוחות הנפש הולכים וזורמים, על פי תכונת הגוף הכותב, כמו טבע החיה יותר רע, שאלה על קיבוץ לתיקון עולם, כל משנה רואה שיפתחו, בתוכה חושבים אוכל נמלים, מביאים לאדם עונג הדין, כמו העדן של השגה ושל הצדק, וכלל שאיפת מדינית התעלות אלוהי פנימי. גודל שיצר אדם תכונות גופו, לא רוצה לשבר כמצחון של שיבוץ ותכונות שלמה, כמו נשמה צריכה להופיע בעולם, צריכה להופיע בכל גבותיו גדותם, זאת אומרת שכל הרוח החלית של שוקת המדע, בכל שני התשבים לנקודה, יותר עוד נשא זיו שדאי, שמה שרציתי רק עוד פעם לומר, שאב כן רואה כאן מה הטבע האנושי, ומה צריכים לעשות, להעיר, כמו שאני אומר, לעבד, ולהופיע תשוקת מדע כדי להציל מהדברים האלה, אבל עוד פעם הדברים קצת מעוררים את השאלה, למה הדברים באים לסדר הזה. אז אני רוצה כהקדמה קצת יותר להעמיק בדברים שהרב כאן כותב, כי הרב כאן בשורה הבאה אולי אומר משהו שקצת יותר מתאר לנו נכון את הדברים. אני למתי מדלג על ההדרכות שהרב נותן לאור הדברים האלה, שתי הדרכות מאוד מאוד חשובות שאותם נבין בהמשך, אבל הרב אומר בסוף, ואני מרגיל אדם, אומרים בשורה השנייה, בזה את עצמו, להביד על מגירותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. ובזה שופט הוא את עצמו בצדק. הרב כאן מצד אחד אומר, בדיוק כמו שרצינו שיאמר, שכל המגרות הם דבר עומד מחוץ לעצמותו העיקרית. אבל לא יראה שנייה. מצד שני, השנייה, אז אב כאן מסיר אחריות מכל החלקים הרעים של האדם, כי זה בעצם מחוץ לעצמותו. שתי שורות לפני כן הרב אומר, כשהמצוגה מתגברת, הוא לא מרגיע את עצמו טוב, שטויות, זה לא אני, אלא משים פנים למשל רבמית לצחצר את זה אותה, לסמוח במה שהיא מתנסרת, ועל זה מתארת. נראה כאן שהרב כאן ממש לא מסיר אחריות. יש כאן משפט מאוד מאוד חשוב, מילה מאוד חשובה. הוא מתנצרל בגלותיו כאן דבר עומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שופט את עצמו בצדק. אנחנו בתחילת השיעור תיארנו את מה שהיה עד שבא התניא ולפניו שערי קדושה, בתיאור תבנה שיעותי, עשינו שש אדם שיוצא במרכז, ויש איזשהו שדם קלישון מצד אחד שמצא לעשות אותו לדחים רעים, וזה מלאך טוב שאומר לו, יוסי, 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 אל תעשה זה, שעשה לצאת אותו לצד שני, ועדיין מצא בתווך, והוא אולי הרמוני מאוד, אבל עם קופסיקטים מאוד גדולים, ועשה לאיפה הוא יוטב. ואז פתאום התהפך הכל, ואמר לו, לא, 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 כל זה חלק מהגדרת הזהות של האדם, שבתוך האדם עצמו יש איזשהו תאומים שיערים כאלה, שנקראים יצר טוב ויצר רע שבאדם. ואחר קצת, פתאום נסחפנו קצת יותר, ואמרנו, ומשום מה, הנפש הבאמית של האדם היא בעצם איזה מוחזקה מה, והנפש האלוקית היא משהו קצת יותר, שבא בשלב יותר מאוחר, יצר לב אדם רע מנעוריו. והרב כאן יוצר כאן עכשיו מבנה חדש של הסתכלות, של מעגל בתוך מעגל, מעגל אישור של האדם. הרב לא אומר ש... הנפש באמית היא דבר שעומד מחוץ לעצמו, אלא מחוץ לעצמותו העיקרית. גם הנפש באמית היא חלק ממנו, אבל היא לא חלק מהעיקר שלו, אלא קשורה לפריפריה שלו. האדם בנוי ממעגל בתוך מעגל. יש את הלב של הישות של האדם, שזה הנפש האלוקית, ויש את המרחב של הישות של האדם, שזה הנפש באמית. כדי להבין את המשפט שאמרתי, אני אנסה קצת אולי לדמות את הדבר הזה למערכות יחסים שבעצם קיימים בין אבא לבין ילד. אולי תמיד אני מביא משל יותר פשוט, בין אדם, בחור, שיצטרף עכשיו להיות מדריך בקייטנת אילן, לבין החניך שלו שנמצא בקייטנה, כן? שאני, אבל בכוונה עוד נתן, אני מביא משל לאבא והבן, כי הוא יותר מדויק. שיש... אדם מקבל, בתחילת הקייטנה, כל אחד מקבל את החניך המאתגר שלו. אז מצד אחד, הוא צריך לזכור שהחניך שהוא קיבל זה לא הוא. ואם החניך עושה כל מיני פדיחות וכל מיני דברים סענים, הוא לא צריך להרגיש וואו, אז זה עושה מה שאני חרום ממש כזה. זה המשימה שאותה קיבלתי בפרויקט הזה. אני אגיד אפילו קצת יותר מזה. ככל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כמה שאדם קיבל את ה... חניך אחרי החיפויית, אז הוא רק צריך לעוף על עצמו, וואו, מי שמוביל את הקטנה, מאמין
בי. בדרך כלל
יש
לו כוחות חיים.
בדיוק, כן. שיודע גם להתפלל את זה, וואו, הוא מאמין בי, הוא יודע בי, הוא גם מאמין בעוצמות החיים שלי, אבל גם בשליטה שלי, וסומך על שקבל את הדברים. ואז מילא, בהקשר מסוים לכאן, שכמה שהוא יותר נפגש עם חניך יותר מאתגר, זה לא אמור להציב אותו. זה אמור אפילו להעיף אותו מצד אחד. מצד שני, אוי למדריך הזה, אם ברגע שהתלמיד עושה את הדברים הכי נורים בעולם, אז הוא יהיה בסייעת אישות, טוב, זה לא אני, זה החניך שלי, מתוק. שזה, הבאנו אותך לאירוע הזה כאן, שאתה תיקח עליו אחריות. אתה תיקח עליו אחריות, לא מתוך אחריות חיצוני. לאט לאט מתחיל להיווצר קשר פנים מניחים, וכל מה שכואב לו, כל מה שקורה לו, כל מה שמתרחש לו, כואב לך בצורה משמעותית מאוד עד כדי כך, שאני אגיד איפה אתה טיפול. אם לא תעמוד במשימה, אתה טיפול לגמרי, ובצדק, כי אתה תרגיש, השנייה, למה באתי לקטנה הזאת, אם לא בשביל בדיוק הפרויקט המסוד הזה כאן, אני לכן עכשיו נביא משל קצת יותר עדין, של מה תעשים בין אבא לבין ילד. שזה מאוד חשוב בהורות לזכות בדבר הזה. ילדים שאדם מקבל, הם ילדים מאתגרים, ככה טיפו של עולם, במיוחד שמגיעים לגיל ההתבגרות, אבל גיל ההתבגרות היום מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר בגיל 4-5, ילד לפעמים עושה פדיחות להורים שלו. ומצד אחד, זה הטעות החינוכית הכי גדולה, לייצר זהות בין האבא לבין הילד. והמשות הזאת היא שהאדם, האבא חושב שכל מה שהילד עושה, זה אני, ולכם אלה, וכשאנו סביב כאן, אם הילד ככה קצת שובב, הסימן שאני קצת שובב, אם הילד שלי פתאום עושה דברים מסוימים, אז מה זה אומר עליי? שהדבר המסוים הזה, הדימוי הזה, שיוצר זהות, מוכרת בין אבא לבין ילד, זה לא נכון, זה לא צודק, וזה מבלבל הרבה פעמים, וזה עד כאן כך...
גם לחיוב.
גם לחיוב.
שהבן שלך הוא טוב, זה לא קשור אליך.
בדיוק, לא קשור אליך. ויותר מזה, זה הרבה פעמים יוצר הרבה כשלים חינוכיים כתוצאה מדבר עושה את זה כאן. כי אתה, בעצם אתה מצפה מהילד שלך, שיהיה הלוח מודעות שלך, אז אתה דורש ממנו להיות אתה, ואולי אתה. יש אתה, ויש הוא. יש מה שנקרא, דבר מאוד יסודי, שנקרא נפרדות. תפריד בין הזהות של הילד לבין הזהות שלך. אתה והילד בשתי דברים שונים. ועם כל זה, שאדם חייב להבין את הדבר הזה, כי בלי זה הוא יעמיס על ילד דברים שלא מתאים לילד, הוא יכעס על ילד בכל שלא צריך לכעס על ילד, ומותר לילד לחלום שעת התפילה, זה לא שזה נכון פדיחה, אתה רב עם זקן גדול וכל זה, זה קצת פדיחה, לא תשחרר, זה הוא וזה אתה. אבל מצד שני, לי ידע כיסה. אם אדם כתוצאה מהדבר מסוים להגיד טוב, אז אני מזכיר אותו, מזניח אותו, הוא זה הוא. איך זה? שיטת שפע וכל וכל, כן, יש. כן, לא, בסדר, ודאי בצורה יותר מדויקת ויותר מודנת, אבל ודאי, במשמעות זאת היא ש... לא, אני עוד פעם אומר, יש בזה לפעמים, אני מבחין רגע ברמה המהותית וברמה המעשית, יכול להיות שברמה המעשית, יש לנו חם מפורסם, ששאלו אותו, אני לא, כבר עכשיו בהקשר, אני לא אגיד את השם שלו, אבל נראה שכולם הבינו, ששאלו אותו, ככה, מה יעשות החינוך שלו של הילדים שיצאו לו, אנשים מאוד מתוקים ומיוחדים, אז הוא אמר, מילה אחת, הזנחה.
הבנו.
אני שאיבי מיוחד הרב שחר יודע, קשור לו חוזות שהרב שחר יודע.
לא, לא יודע.
כן, כן, אבל מה במגע איתם, כן. בסדר, הבנתם, כן, יש משהו, אבל זה יכול להיות עוד פעם, ברמה החינוכית, יכול להיות שככה אדם תגדל, אבל ודאי שבפנים, אדם כהן מרגיש שזה הילד שלי, זה חלק ממני, יש לי ודאי אחריות מלאה כלפיו, זה משהו מאוד מורכב, הוא נפרד ממני, אבל הוא בסופו של דבר, בוא נאמר, לא באתי לעולם אלא בשביל פייה ובייה, אלא בשביל להוליד ילדים ולגדל אותם ולהדריך אותם ולהוביל אותם. וכשאני מסתכל לכאן, אני צריך מאוד מאוד לשמוח ולהרגיש כן זהות עם הילד, אם כי לא שאתה את העובדת אותי, שאתה יודע מה אתה, ומה השליחו שלך, כן, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור על ירושלום וקליבך, על איזה בחור שהיה גדל משפחה תורנית, ופתאום יצא לתרבות רעה, והגיע לאן שהגיע, וירושלום פגש אותו איפה שבחור שפגש אותו, וככה, תוך כדי דיבורים, אז הוא אמר, אני יודע, הוא אומר, שמעתי שהרים שלי, איבדו בי אמון, זהו, זה מאז פחה, התדרדרתי לאן שהתדרדרתי, ואז הוא אמר, אולי נדבר עם ההורים שלך, אומר לו, אין מצב לדבר איתם, ואז הוא מאוד התעקש, וכן, אפשרים, וכן פגש את הצד, מפגש עם ההורים, ואז הוא סיפר להם, אני לא יודע לכם בשם אחד מהרבי, שהוא אומר, שכל נשמה, לפני שיורדת לעולם, אז הקדוש ברוך הוא, פותח לה קטלוג, כן, כמו קטלוג של מטבחים, של... ראיתם כל זה, פתח קטלוג לאותה לשמה, ומראה לה את כל המשפחות שעכשיו מחכות להתפקד בזרע, כאילו. והוא אומר, הוא עובר על דפים מלואי כל מיני אבא ואמא, אומר, תצביע, תבחר מאיזה משפחה אתה רוצה לגדול. ואז הוא אמר, אפשר אומר לאותה אבא ואמא, תקשיבו, אין לזה, פתח את האלבום, פתח את הקטלוג. ואותו בדור שלכם היה את רבן קוטלר, את רבושי פיינשטיין, היה הרבה גדולים, שהיה יכול להגיד, הנשמה המתוקות הזאת, אני רוצה לגדול אצלם. הוא החליט לבחור דווקא בכם, הוא החליט, וואו, אתם הכי מתאים לגדל אותי. אז הוא אמר, אמר שלמה, הוא לפני 17 שנה, נתן בכם אימון, אתם לא מחזירים לו אימון, כאילו, זה מה שבעצם הקשר עושה וכאן, נגיד ככה, הנפש בעינית, זה השליחות של בעולם, זה התפקיד של בעולם. באנו לעולם כדי לעודה ולשומרה, לקחת את כל העץ הגן, לקחת את כל הכוחות אולי הראשוניים, הלא מפותחים שקיים בתוך העולם, שבצורה, לפחות נגיד ככה, משלית, קשורים לכל מיני חטאים שקדמו לעולם, או שהיו בבירת העולם, וגם מנבין את הדברים לא כפשוטם, אלא נבין אותם כיותר תיאור מצב, שהקדוש הוא בכוונה רצה, שלחבר שמים וארץ, ומי ייתן תור מטמא, ולהוציא יקר מזולל, ושזה באנו לעולם, באנו לעולם, כדי לקחת עולם לא מעובד, ולפתח אותו. בהקשר למסל וכאן, כל אדם אדם קיבל שליחות, כל אדם אדם קיבל חניך, כל אדם אדם קיבל ילד, כל אדם אדם קיבל נפש בהמית מיוחדת, שזה העבודה שלו, זה התפקיד שלו בעולם. במידה מסוימת, זה אני מאבחן בין הגדרת התפקיד של האדם, הגדרת השליחות של האדם, הגדרת הייעוד של האדם, שזה דווקא במידה מסוימת הנפש בהמית, היא יותר מכל מבטאת מה שחוץ של העולם, ויש את הנפש האלוקית, שהיא הצד המתקן, הצד שבא לוקח את הנפש בהמית הזאת, ומגדל אותו, מצמיח אותו, מביא אותו מקום גדולים מאוד. למה הקדוש...
למה השליחות זה בשלילי,
כאילו בעיבוד, בטבעי, בעיבוד.
בטבעי ולא
ברוחני. כי
הרוחני הוא... וגם, מה עם הצדיק שאין לו נפש בהמית?
מה זה איך?
מה עם הצדיק שאין לו נפש בהמית?
אז כידוע, שזה אחד מהפורסים כן, הוא... של ה... שבהם הרב... דיברנו זה אלף פעם, לא דיברנו זה אף פעם. מה שהוא אומר, הרב בתאר, דיברנו על זה. כן. לא נמיד את קיצר, דיברנו זה, נכון? שרבא שאומר כגון אנא, בינון יענה, כי רבא פחד, אפילו לא איזה לחשוב. פחד שמה יש בו איזה אבמין על הרב, ולכן לא פסיק פה מלגיס הקורון, פחד שיש בתוכו איזה אבמין ללכתו, אז הוא חושב שהוא כבר בינויני, אז הוא אומר הרב לצל, רבא, כמו של גורס, רבא, טעה לסבור, שכל מי שיש בו איזשהו צד של התמודדות, הוא כבר לא צדיק. הוא אומר הרב לצל, זה מה שהבא אמר לו, לא שבקת חיי לכל בריאה, כי זה תפקיד הצדיק, כי התפקיד הצדיק הוא דווקא לקחת כל מיני כוחות מסובכים בעולם, ולא רומם אותם. דוד המלך לא רק אחרי שהרג את היצרה שבו היה נושב צדיק. שכינה אם הוא עומד תגמה כבר לפני כן, כבר בשעת אחרי, כי צדיק לא היה רואה דוד אותו
אחרי.
לא יודע. אני עכשיו בא להסביר, אנחנו עומדים עכשיו את הרב לצד, אני לא עומדים את חבל. אבל זה די קושי אין לכן אני אומר לתניה, אבל רואים שדוד המלך, שכינה אם הוא הייתה כבר לפני כן, אומר הרב לצד שהצדיק הוא... הצדיק עוד יותר מכולם הרב לצל, כי הוא כל, הסבל של כל הדור כולו נמצא אליו. הרב לצל עצמו, כמו שהרב צודה אומר, לראות התשובה, אתם רואים איך הרב לצל מבין פסיכולוגיה שכל רשעי הרשעים, אז בעצם הרב לצל היה לא רק נפש בבית אחת, כל הנפש בבית אחת, כל הדור כולו היהודים מולו. ברור שבשם זה כאן הרב מודל לתניה, שהצדיק הוא לא נכשל בדברים האלה, אלא יודע לרומם אותם, אבל המגע שיש לי עם כוחות חיים נפלים, רבי מאפר בזכות את דוד, לא, וזה שאמר משונה רע זה בכל דבר, שנאמר לעשות הרע, שביקש לעשות ולא עשה. למה זה זכותי של דוד? ביקש לעשות, זה זכותי של דוד. לא עשה, זה חצי נחמה, שסוף סוף ניצלתם הדברים, לא אומר הרב לצל, שזכותי של דוד לא עושה בזה שהוא לא עשה, אלא ביקש לעשות ולא עשה. שלא היה דוד ראוי לא תוכת, אלא ללמד דרך תשובה. דוד המלך בא, לוקח כל כוחות האלה ורומם אותם, שזה באנו לעולם, כדי לתקן עליהם מחוש עדיי, לקחת את כל כוחות המסובכים ולרומם אותם. אז עכשיו מסל זה כאן, מה התפקיד של איש סרט מטכ"ל? האם התפקיד שלו זה רק להיות עדינו ולהיות בבית המדרש ולכתוב שירים, או שהתפקיד שלו זה לקחת את העדינו הזה, אל כל המחוזות הכי מתונפים שמציעים אי שם בכל הקלי של, כן, אסור לזכיר את המלאכים האלה, אבל ששמם כשם העיר עזה, ש... עם הקומות הכי נפלים, לקחת ולתקל במחוש עדיין, לרדת את הקומות הכי מסובכים. וכשאני עושה לזה כאן, כמה שאדם יותר גדול, יש לו התמודדות יותר גדולות. לא צריך ליפול רוחו של אדם בסרט אגוז, שיש יותר פצועים היו במלחמה, מאשר אלה שהיו בחיל מודיעין. אני מאוד מעריך את חיל מודיעין, אבל בסוף שבר, ככל שהמשימה יותר גדולה, התמודדות יותר גדולה. וכשאני עושה לזה כאן, הנפש באמת של האדם היא השליחות שלו. היא שליחות שמגיל אפס הם מביאים לו אותה. אתה לא תתחמק ממנה. זה הסיפור שאותה תלך לעשות. אבל עד רבה, הנפש באמת אותי תכליתה היא, כמו שאר כאן אומר, והשפע להפור את הטבע של הנפש באמת לעילוי, לטובה וזיכוך, היא חטיבה של עבודה חשובה. זה שיש בי נפש באמת, זה לא אומר שאני רע. עד רבה, אני זה המתקן, אני זה המדריך, אני זה האבא, אני זה הנפש הלוקית שבאה, להתמודד איתה, היא לא העיקר שבי, אבל היא חלק מהמרחב המסוים שקם בי, וכמה חשוב לאדם לדעת את שליחותו בעולם, שהוא רואה את הדברים בהקשר המסלקן, הוא יודע לבנות את המעגלים הנכונים, אז עד רבה הוא לא נופל מהמקורות האלה, אלא כל מיני הוביל שהם חלק מהשליחות הגדולה שלו. כן, כן.
גם ברב נצר יש כמה מקומות שהוא מסביר שהשאיפה האידיאלית, כן, כאילו הערב וזה,
הערב?
אותו והערב הם מתחברים כאילו, במצב האידיאלי. וגם כאילו נגיד דוד אמר, לפי מה שהרב אומר, ברגע שבו כאילו כבר נעשו, ברגע שבו כבר עדיין לא יצרה, אז נראה פיס לו בעולם. אבל אנחנו רואים שהיה דוד אמר גם כנראה את התחיל בעולם אחרי שבטלנו את
זה. נכון, נכון.
בטוח יש איזו מדרגה כזאת.
אז בואו שאלה לצית, ולאור שאלתך, מעמוד ר' למדי עוברים לקוף למדי, בסדר? מהעמודים לפניכם מדי. הוא אומר, אין אשר גודל ערכה של הידה הרזית, זו שתי נפשות, הקדושה והתמיעה, כן? ועוד כל פעם שהרב מדבר סוגיה הזאת, הוא אומר, אין אשר, הרב מאוד מאוד מתלהם מהדבר הזה. הקדושה והתמיעה של האדם. ושכל אחד שואבת להגדיל משלטה, להגיד לנו שהתקיע רק בהבנה זו נוכל לביט את מסתרי הנפש, שזה הדרך כדי להבין את עומק הסידור של הבנת הזהות שלנו, ולהבין ללוד באדם, חמה מוסרית לדעה כזאת, הוא תוכל להתחיל לנהל את מעשיה, בידע של סתירות, כמו שבדיוק שאני אומר כאן, זה גם דרך בהירה להבין מי אנחנו, וגם דרך מעשית לדעת איך להתמודד עם חלקי הנפש שלנו. אבל כאן היה עומד את החידוש שלו. ולמעלה מזה, בידיעה, על דבר הנפש הקדושה בעצמה, ששתי רוחינים, רוחה דל מעדן, ורוחה דל מעדעתי, ואולה, כי יש שתי רוחות הללו, גם הם נגיעו קצת מלחה ביניהם, אלה שהיא כבר מלחמה של שלום, מלא אהבה וכבוד, שכל רוח רוחש לחברו. אבל שניים הם, מה שאחד מתגבר, שאות המדעת עם תולות בלב וכל גוון, לא אוכל זו רוח דל מעדין, שאות כל מעשיו. גם לא שם, כדן שרוח דל מעדין מתגבר, אז שם הוא מרחק רוח הדל מעדעת, ושאר הנסים קלים, לירד דרך רוח הדל מעדין, כשהוא הולך למשרים. הוא אומר כאן, הרב חושף את הצד הסמוד פנים של סתם אחד הרבה. ברובד הגלוי, זה מלחמה לא של שלום. בין הנפש האלוקית, בין נפש באמת. בין שתי כוחות שונים, שניסינו קצת לאט לאט להתחיל לגשר ולצור המון ביניהם, שזה בעצם יותר מערכת יחסים של מתקן ומתקן, של מדריך וחניך, של אבא ומן, שבעצם זה השליחות שלי, וזה, והנפש האלוקית היא זאת שבאה כלפי השליחות הזאת, ובעצם קשה, למתיים בשלב מסוים זה כאן, כן ברור מה העיקר שבי. העיקר שבי זה הטוב הגמור. השליחות שלי זה לתקן לנוחות שדי, אבל בתור הגדרת הזהות שלי, יש משהו שהנפש באמת היא חלק מאוד מהותי בגדת הזהות שלי, אם מגדירים זהות לפי שליחות, לפי תפקיד, לפי בשביל מה באתי בעולם. אם מגדירים זהות לפי מקור, אז הנפש האלוקית היא המקור הגדול שלי. אבל כאן הרב בא ומסיר את המחיצה ומסביר מה מסתם מאחורי הדבר הזה. מאחורי הדבר הזה, גם בנפש האלוקית עצמה יש שניות יסודית. יש מתח יסודי שקיים בתוך האדם עצמו, מתח של שלום. מלחמה של שלום בתוך הנפש אלוקית עצמה, כי יש שתי כוחות שגם בתוך האדם, רוחנים, אלוקים, יש רוחה דאלמה דעתי ורוחה דאלמה עדין. בנשמה שבנו יש מצד אחד כמיהה אדירה לשתה ובגוף דמלכה, מתי יבוא ויראה פני אלוקים, שמה לך נפשי כמה לך בשרי, כמיהה אדירה להיות קשוב וקשור ומתקלל באור סוף. ובמקביל יש בנו דרישה ונטייה אחרת שקיימת בנו, שהיא רוחה דעל מעדין, שבאנו להיות פונים אל העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא חפץ להשרות שכינתו בתחתונים, אז יש משהו עמוק שקם בהגדרת הזהות שלנו, שרוצה מאוד מאוד לרדת אל העולם הזה, ולתקן עולם מחוש עדיין, ולהיות קשור אל העולמיות, וזה מתח עמוק פנימי שקם בתוכנו, וחייב שיהיה המתח הזה קיים. אם יהיה בנו רק רוחה דעל מה, דעתי, רק פנייה כלפי מעלה, אז את כל המשימה הגדולה שתקעו לנו מחוש עליי, אנחנו נעקר מתוכן. ואני, וואו, לא נראה שבפני את כסף אני כך בצורה ביקורתית, אבל זה קצת בסוף, אני רוצה לומר, להתייחס אל כל האוילם הזה כאשליה, זה סוף סוף לאבד את התוכנית האלוקית שהוא ממש רצה בעולם הזה, במקום שלנו, ובכל העולמיות שקיימת כאן. ולידה גיסה, אם אדם חי רק את רוח הדלמה עדיין, רק את העולם הזה, בלי יניקה מרוח הדל מהדעתי, אז הכל יכול להתרדל, הכל יכול להיות נמוך, הכל יכול להיות שקוע במקום מאוד נמוך, לכן בתוך העולם הרוחני של האדם, לא בעולם הנפשי, אלא בעולם הרוחני של האדם, שהוא יותר עמוק, יש איזה מתח סמוי, בין רוח הדל מהדן לרוח דל מהדעתי. שהמתח הזה הוא זה שבצורה היותר גלויה בנפש, יוצר את כל המנגנון הזה שנקרא נפש בהמית. כדי לבטח את הדרישה של רוח הדל מהדן, של הכמיהה להשרות של הטוב התחתונים, של תיקון עולם לחוש הדי, של להמשיך שפע אלוקי אל עולמיות, אז יש מה שמשל זה דברי המערל בתפארת ישראל פרק נולחת, למה דוד ועם ישראל חטא, כשהם דרך הדברת המנגנון, שככל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ושכל פעם, אומר המערל, שיש פנייה אל הנבדל, מתעורר במקביל פנייה אל הגבוליות. כי אם יהיה רק פנייה לנבדל, בלי פנייה אל הגבוליות, זה יפר את המגמה הגדולה של קישור שמיים וארץ. ולכן יש מנגנון פנימי שקיים בנו, שמזכיר לנו כל פעם שאנחנו אפילו למעלה, מזכיר לנו את הדרישה כלפי מטה. זה יכול לבוא בצורה מתוקנת של אחריות כלפי העולם הזה. אבל אם זה לא יבוא במקום כזה, זה יבוא בצורה רעשנית עד שנזכור את הדבר הזה. כן, מה שאולי הזכרת לכם פעם על איוב, דיברנו על איוב פעם עם שטן ופנינה שיש להם התכוונו. נזכיר, אולי היה פעם. מה זה הפעם?
קצת שני מהקרומה הקודמת. פה הרב מדבר, קודם זה רצון להיות, כאילו זה העולם הזה, הוא רצון
נכון.
רצון לתקן את העולם, הוא רצון
נכון.
להיבדל בעולם.
נכון. ואלתי זה כבר מקום
יותר... שזה בתוך המתקן.
נכון, נכון. וגם אלה, זה משליך עכשיו על המתקן, אני אסביר. הגמרא במסעד הבת אומרת, ששטן ופנינה לשם שהם התכוונו. פנינה זה ברור, כמו שפסקים אומרים, שכל מה שפנינה הקניתה את חנה, זה בעבור הרימה את קולה, ויצר איזשהו תפיסה כזאת שגמה לחנה להמשיך להתפלל. אבל הגמרא אומרת שגם שטן לשם שהם התכוון. אפשר בהתחלה להביא לכוונה, שכל מה שיש בנו יצרה בעולם, זה זרז כזה שגורם לנו להתגבר עליו. אבל הגמרא שם מתאר את זה בצורה מאוד מאוד פעילית. אומרת הגמרא, בכלל הקדמה, רבי חנה, דרש את הדבר הזה שעד במפונה, כן, מאחד מהמקומות במזה. הוא דרש, שטן וקניין של התכוונות, מה זה שטן של התכוונות? ששטן, הכוונה לשטן של ספר איוב, שעשה לאיוב את כל הצרות הנוראיות, והסיד אותו לקלל את השם. הוא אומר, כל מה שעשה זה השם שמה. הוא אמר, ראה שאיוב הוא צדיק, ירא שמיים ושר מרע. אז הוא אמר, דין מחל ושלום, יהיה צדיק יותר מאברהם אבינו. הרי שטן היה ממעריציו של אברהם אבינו, ואמר, בליגה הזאת של הצדיקים, אז יש חשש שפתאום איוב יעקוף את אברהם בדבר הזה, אז הוא אמר, אני חייב, הכל מתוך לשם שמיים, מתוך קנאות לאברהם אבינו, אני חייב לגרום לתקור אותו באמצע, ולכן עשה את כל הצורות האלה, יש לדיל מחד ושלום, יהיה צדיק יותר מאברינו, ככה לשון הגמרא והבטרה. אומרת הגמרא, שהוא דרש את הדבר הזה, אז אין בן שומע לקרוא, ישב השטן בתוך כל האנשים שהיו בבית מדרש בפפונה. כל כך השטן התרגש, שיש מי שסוף סוף מבין אותו, עקר ממקומו, בא לרבי חנה, ונשק את רגליו, ככה אומרת הגמרא, קם נשקה לקרי, הוא את הגמרא. מה הגמרא רוצה לומר כזה? יש כאן איזו אמירה גדולה מאוד, שאומרת, שאברהם אבינו הוא קדושה בונה. ברוך אברהם בקליון קונה שמה וארץ. הוא כל ימנו לתקן על המחוש עליי, לחבר שמה וארץ. כי דתים למען שסבד בענבך ושבור דרך השם, לעשות דקה המשפט, להראות איך העליונים תהיים בארץ. כל קדושה שהיא נבדלת מהדבר הזה, שהיא מתאפסת למות עליונים, היא יכולה להרער את כל המגמה הזאת. ולכן בא, זה כל התפקיד של השטן בעולם, שהוא בעצם זועק, אל תשכחו את העולם הזה. אל תשכחו את האחריות שלכם. אל תשכחו את הילד שלכם, או את החניך שלכם, או את כל התביעה, לתקן למחות שעדיין. ולכן, כל פעם שיש עילוי כלפי מעלה, יהיה כאן כוח כזה, שיהיה כוח משיכה כזה, מנגד כזה, שיפלו אותו כלפי מטה. שעוד פעם, אם נזכה, נשמע אותו בצורה בהירה, בצורה כזאת כמו שהיה אצל אברהם אבינו, שנטע אשל ופנה לכל העולם. אבל אם אנחנו נחיה לתומנו, ונעופף למעלה, ונשכח את הדברים האלה, אז הכוחות האלה, בדיוק כמו בכיתה, שיש המורה, הכי קל לו להתעסק בחבר'ה הכישרונים. אבל יש חבר'ה, מה נעשה, מובחנים, עם כל מיני VHD וכל המילים המפחידות האלה, שקשה להם, אבל המורה לא מתייחס אליהם. אז פתאום הם באים ומנפצים שמשות, מטיסים מטוסים, בצורה סמויה הם זועקים, המורה תתייחס אלינו, לא יברא, הוא יהיה חייב להתייחס אלינו. אז בעצם המנגנון של נפש בהמית בא כדי להגן על ארוך הדעל מהדין, וזה לכן שהנפש בהמית מתגלית לפעמים בצורה מאוד מאוד לא נכבדה, בצורה מאוד תורענית, בצורה מאוד מאוד תוססת, אבל בעצם זה זעקה סמויה שבאה להזכיר לנו את התפקיד הגדול של שלא באנו לעולם, כי באנו לעולם לאחד שמה באתם. קודם מסרתי את זה רק על דרך השלילה, כן, שיש כל כל קורות שליליים שבאנו להציל אותם, לתקן אותם. אז זה קצת חידה, למה בכלל את הקורות האלה בעולם? אבל אנחנו מבינים שיש כאן תכלית עמוקה יותר, של רוח הדל מהדל ורוח הדל מהדעתי, שכמיהה להופיע את הבלתי גבולי בגבולי, כמו שהרב יצחק כותב להחלף באיגרת השנג, שאלה שקשה להם עם גבולה קימה קימה, למה צריכים את כל הכוחות המסובכים האלה שמצאים למטה? הרב אומר, הם מקצצים בעיגולים. הוא מתכוון לומר, כל עיגול, אם אתה, את העיגול למטה, אתה, את החלק, את הקשת הנמוכה של העיגול, אתה מצא בצורה קטנה, אז בעל כוחה, גם החלק העליון שלה, גם היא בצורה קטנה. ככל שמדובר על קורות חיים יותר שיורדים למטה, הם גם יותר יודעים לעלות למעלה. וכמיית הקודש היא לחבר את צי השמיים עם צי הארץ, משמי שמיה עד עם תי תאום, עד לעומקים יותר גדולים. ולכן, זה שיש בנו נפש בהמית, זה לא איזה מטרד, זה לא איזה משהו מעצבן. זה בצורה סמויה, זה חלק מהצורה הגדולה של תיקון עולמו חושדי. בתור הדבר הזה, זה בצד הפנימי, של רוח הדעל מהדל ורוח הדעל מהדעתי, ואני חוזר לכן שהתחל דוד המלך, גם שבצד השם כבר לא יהיה את הצד היצרי של יצר הרע, אבל זה כל הגדות של הדיונו היצרי של דוד המלך, שיחבש שם בארץ, זה הכל יתגלה בצורה מתוקנת, בצורה בהירה. אבל דוד המלך חייב, כמו שמהר"ל אומר בבאר גולה, חייב להיפגש עם כל הכוחות הכי מסובכים של העולם, כדי לטפל בהם, כדי לתקן אותם, כדי להעלות אותם למקומם. אז אם צריך ללמדים שהנפש הבהמית, זה שהיא חלק מהגדת הזהות שלנו, זה לא מביך, זה קודם כל מציב משימה, ויותר מזה, זה מעורר משימה שיצור גבוה, של לעורר בסוף, התפקיד הוא להפך אותה, להקר אותה ממקום הרדוד הגע שלה, למקום מיליון יותר שלה. אני רק חייב לציין בקוף למדי, כן.
מה בדיוק?
איך? אם אדם ירצה להגיע לשבת חיים, רוצה לדעת לקחת את כל קורות האלה, לזהות איך אפשר מהם לקחת לעבוד את השם, לקחת כמו שסקלו כאן בעמוד קוף מגימל, כן, קוף הגימל, אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלה, את התעניותה, את הסדר המדויק שלה, את הטבע שקדתה, את הטבע ודדה בתוכה מדברים לחזוניה, אבל נשתכם מעברונה, מפירותה, מחותה עבדותית, בשעת כוונתה, בנפש הטבעית שבנו, יש הרבה דברים חזקים, היא מאוד מדויקת, היא מאוד איתנה, היא לא מוותרת, יש בה הרבה צדדים חזקים, שאם נדע עכשיו איך להקשיב לקוחות האלה שקיימים בה, וכמו שאמרתי, להוציא יקר מזולל, אז בצורה כזאת היא נדע לתקן את הדברים בצורה גדולה מאוד, ובשביל זה באנו לעולם, באנו לעולם בידור של הדבר מסב זקן, ולכן אני נמתם אומר, אני פעם בא אגיד משהו קצת הפוך, כי אני אחזור עוד בקופה נגימל, אבל למתם אומר, זה הסיבה שיצר לב אדם רע מנעוריו, כי זה באנו לעולם בשביל זה, זה המפגש, עוד פעם, לא כי זה אנחנו, אלא כי זה השליחות שלנו, שאנחנו לא יכולים לשכוח אותה, ועד רבה, זה לא שזה השליחות שלנו, אלא כשהיא תבוצע, אז זה יהיה עבודה שיצור גבוה, זה ייתן לקדוש ברוך הוא להתגלות במלוא השלמות, במלוא הגילוי, המיוחד של תיקון שבעה וארץ, זה לא רק כי לצערי לפני בריאת העולם, היה כל מיני מלאכים שקראנו בסוף השבוע שלנו, שהם נפלו ונשברו, כל מיני מלכי דום, אז צריכים עכשיו זמן פציעות לדעת איך להשקיט את הדברים האלה, אלא כנראה היה כאן, הקדוש ברוך הוא בריאת העולם במידת הדין, טבע תביעות גדולות מאוד, שהם יתהפכו לטובה, אז עד רבה, דווקא ממנו לקח לבד את השם, וכמו שהוא אומר כמה, הילדות בסוף לעתיד לבוא, בשלבים יותר מוכרים, היא תהפך לדבר מועיל ומבריא ומגדיל, וזה לכל קורות אחרים מתגלות, אז זה לא רק בדיעבד, זה ממש לך תחילה. בקשר זה, זה מאוד מאוד חלק מהגדת הזו שלנו, אבל זה לא מרפא מאיתנו. זה טובע מאיתנו כל הזמן לשמוח עוד ועוד מתוך המקום הזה. אנחנו טוב, וזאת השם, אנחנו פעם באה קצת יותר נסביר, קצת נקלף עוד איזשהו רובד בתוך הדבר הזה. אני כן חייב רגע בקוף למדי רק, כדי לסיים עם שאלת נפש אדם היא אחת, כי בעצם כאן אומרים נפש האדם, כוונה צד הגלוי שלה, הוא באמת יש בו מתחים. אז אתה חופר לרוח, הרבה זה עדיין מתחים, אבל זה מלחמה של שלום. אבל עכשיו הוא אומר, תסתכלו איפה היינו בקוף למד אי, הרש קוף למד אי, נכון, הרבה אומר שיש רובד עוד יותר פנימי, וזה רובד הנשמה. ומה שהרבה מתכוון, שנפש דם היא אחת, הרמב"ם פשוט אצלו, כידוע, נשמה אצל הרמב"ם זה משהו אחר לגבי אצלנו, נפש אצל הרמב"ם זה הנשמה. אומר הרב, מיוחד הוא יצחק, מאחר הקדם, שחי בו רק רוח הדלמה דעתי, ומתו גידול פת אור אליו, הוא החותם נושב את הסליחה לעתיד לבוא, ולא יאמר בתשובה לשלב בניך חטוי, מכל שיש בך כמו אברהם ויעקב, כי קיום עולם, ובעצם אחרי זה דביל ישראל גמורה, כך הוא דווקא מרוח העליון, המתעשה מעל לעל מעדן, שכן נוכל להחיות תמיד, או לשקיף עליו השקפה לטובה, בכל פרטיותו וכלליותו, ומישהו למעל עם כל יום הזה, עושה את כל טוב עולם הזה לפניו, וזורע ומוצא מאה שערים, והולך הלוך וגדול, אומר הרב גבל, המידה שאומר, שכתוב בזוהר הקדוש, שכל האבות, כתוב בהם פעמיים, אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל, למה? כי היה בהם רוח הדל מעדן, רוח הדל מעדתי, ושם הרב לוקח את הרב שם, כי היה בהם גם כוח לעולם הזה, וגם כוח של העולם הבא, משה זכה, לעומת אחרים שלא היה פסיק באמצע, בין אברהם אברהם, תמיד יש, איך קוראים לה? פסק באמצע, אצל הרב אבינו, אצל משה רבן לא היה פסק, היה צמידות גדולה, בנפש שקרית ונפש בהמית, אבל הזוהר אומר חוץ מיצחק, שאצלו יש רק רוח הדל מדעתי, כי הוא ביטל את מגבי המזבח, היה מקום לטעוד עולמה טוב, כי יצחק הוא רוחני, הוא מעל עולם הזה, הוא אומר לא, יצחק קשור לנשמה, דווקא הוא זה שלעתיד לבוא, ילמד זכות על עם ישראל, מהמקום שלו, כי הוא כמו שאב כאן אומר, שהוא כל כך קשור אל הלב הפנימי, כמו ש... המשך אמר, כי בלב, במקום הכי פנימי, אני טוב גמור, זה רק אלוקיות, אבל זה יצחק עם כל ההתעלות שלו מעל העולם הזה, אבל הוא זורע ומוצא מאה שערים, הולך הלוך וגדל, בלי שהוא בכלל מתכוון, כל העולם הזה נעול לפניו, כי יש לנו מקום הפנימי שבו שתי הקומות האלה, הם לא רק שלא סותרות אחד לשנייה, הם ממש דבר אחד, אז בקומת הנפש זה סתירה, בקומת הרוח זה מלחמה של שלום, ושתי דברים שצריכים לצאת להם דעת, אבל במקור הפנימי, הכל זה דבר אחד, זה נקודה עמוקה פנימית שמצאת בשורש, אבל בסדרי התפקוד שלה היא חייבת לחיות את התביעה לכאן ולכאן, לפעמים בעולם הזה הם לא מטפלים בצורה נכונה, אז היא מתגלה גם בכל מיני צדים מאוד מאוד מסובכים שלה, אבל הרב לא נבעל מהדבר הזה, הוא אומר, זה חלק מהשליחות שלנו, ונדח לתקן אותה בצורה נכונה, על הפעם הבאה בדעת השם, אנחנו עוד לא קראנו בעצם את הצד המרכזי של הפסקה, מה הדוחות המעשיות, ונהיה לי חסר לי עוד איזשהו שיוב כזה קצת יותר קטן כדי להבין את הדברים יותר טוב, וזאת השם.